עושים NBA בטורבו, יום ראשון, 19 באפריל 2026, יש לנו פלייאוף, הפלייאוף is underway, בוקר טוב, שרון דוידוביץ'.
יש לנו פלייאוף, לפלייאוף יש לברון, האם זו פעם ראשונה בתולדות עושים NBA שאין לוצקי ברקע?
וואו. חוץ מהפרקים שאנחנו מקליטים כאילו עם אורחים מחול וכאלה.
נכון, נכון, נכון. אבל כאילו מתוך, נגיד שניים מתוך הרביעייה.
כן, כן.
האם אפשר ללכלך עליו חופשי, כאילו, האם זה ברמה כזאת?
וואי, נכון, נכון. תשמע, פשוט עם ה... טוב. אז אנחנו...
לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה אני אדבר על לוצקי.
כן.
כי אני יודע, הוא חושב רק שיווק, והוא חושב רק כסף, ואיך זה יצליח, וכמה שיותר צפיות. עכשיו, הוא לא יקבל את ההצעה שלי, שהתמונה של ה... פוד היום תהיה של לוק קנארד, אוקיי? ושהכותרת תהיה קנארד על הגג. עכשיו, הוא לא יקבל את זה. כי הוא רוצה איזה לברון, איזה יוקיץ', בוא נשים סתם דני, כי לא משנה. אבל בסדר.
זה עדיין לוצקי, הוא פשוט סאקר של לברון, כל מה שלברון עושה זה רק מה שמעניין אותו. אבל קנארד על הגג זה מצוין. אפשר גם אולד סקול, פשוט. דיברנו על, יש לנו פלייאוף ולפלייאוף יש זקן, ויש לנו גאוט ולגאוט יש זקן.
נכון.
אז עוד רגע ניכנס למשחקים, רק נגיד שקודם כל תודה רבה לחברים של טורבו בי דני, וכמובן, אתם מוזמנים לעשות לייק וסאבסקרייב כדי לקבל את כל הפרקים שלנו, ואם אתם מצבנים על זה שזה לא עולה לספוטיפיי, ואתם לא מתנגנים וזה, ואתם זה, YouTube Music, זה כמו ספוטיפיי, מבחינה הזאת אפשר להזין גם כשאין זה. יאללה, יוצאים לדרך. בואו נתחיל עם קנארד על הגג, בואו נתחיל עם אולד סקול, בואו נתחיל עם משחק אחד של המשחק הכי אחרון, האחרון של הלילה. הלייקרס מנצחים את יוסטון 106-97, והבטחנו לכם כוכבית, או שלא הבטחנו כוכבית בעצם. ארבעת המשחקים הלילה הסתיימו בניצחון ביתי, בשלושה מקרים, בהתחשב בברקטים של רוב האנושות, זה לא מפתיע. במשחק של הלייקרס זה כן הפתיע, אבל אולי זה פחות מפתיע לאור הבשורה שקיבלנו לפני המשחק משם שרניה, שקווין דורנט נעדר מהמשחק הזה בגלל פציעה בערך ימין. קווין דורנט מקום שני ב-NBA השנה בדקות משחק. אז במקום לקבל לברון נגד קווין דורנט, אפילו בפוסטר קיבלנו זה לברון נגד שינגון או אמן תומפסון או מה שזה לא יהיה. התרשמויות שלך, שרון.
שלושה דברים שלא היו היום, או יותר נכון, שלושה דברים שהיו היום לא היו במשחקים הבאים. זה אני יכול להגיד בוודאות. קווין דורנט לא היה, אני בטוח שהוא ישחק במשחק הבא, במיוחד אם הוא קשנל, בטח במשחקים הבאים. 60% מהשדה, 61% מהשדה ללייקרס, זה בוודאות לא יחזור על עצמו. 53% מהשלוש ללייקרס, זה בוודאות לא יחזור על עצמו. זה היה משחק מאוד מאוד חכם של הלייקרס, וראית איך הם הולכים פעם אחר פעם פנימה, רק 19 זיקות לשלוש ללייקרס במשחק הזה, כאילו אנחנו במה שנקרא, אנחנו לפני הדיינסטי של הגולדן סטייט. אם נגמרה השושלת של גולדן סטייט, אז אפשר לחזור למה שהיה לפני 19 זיקות לשלוש. ותראה, הסיפור מבחינתי, קנארד, 27 נקודות, זה גם לא יחזור על עצמו, אבל הסיפור כאילו זה לברון ג'יימס, אנחנו יושבים פה בארץ ישראל הקטנה, ואני מניח שבעוד מקומות בעולם, ומנרמלים את העובדה שבן אדם בן 41, היה לו 8 אסיסטים ב-9 דקות, שהוא עשה, כמה זה? נפל לו כבר, כאילו זה משנה.
זה היה סי קריירה של לברון בפלייאוף לאסיסטים ברבע אחד.
19 נקודות, 9 מ-15 מהשדה, כמעט טריפל דאבל, שתי חטיפות, חסימה. אתה יודע מה? לכו תראו את התקציר, תראו מה שהוא עושה לאמן תומפסון פעם אחר פעם. במובן הזה הוא הכי דומה למייקל. אבל לא מייקל ג'ורדן, אלא מייקל ג'קסון, כי אני לא זוכר מישהו מבוגר עושה את זה לבחור צעיר, מה זה סתם לא, אני זוכר. לא, האמת יוצא הסרט על מייקל ואני מעריץ שלו. אבל אני אגיד כן דבר כזה, ואפרופו, ונסגרת המעגל של הרוקטס. אחד הסיפורים שאני הכי אוהב בלברון, זה שאחרי אותה סדרת גמר מפורסמת נגד דאלאס, הוא מבין שהוא חייב לשפר עוד משהו במשחק שלו, וזה הפוסט, להוסיף עוד משהו, והוא לוקח את הקים הלאג'ואן, וזה בעצם התודעה של הרוקטס. ומאז הוא באמת הופך להיות מאחד משחקני הפוסט הטובים ביותר בליגה, וראית את זה הפעם, הוא מנצל את הפיזיות עולה אמן תומפסון, ומשם מנהל את המשחק מתוך הפוסט.
כן, אני חושב שמה שיפה אצל לברון זה שהוא כנראה הזיקית הגדולה בהיסטוריה, ואני לא אומר את זה בקטע רע, כי יש אנשים שאומרים זיקית את זה, הוא פשוט עושה מה שהקבוצה צריכה ממנו. והקבוצה הייתה צריכה ממנו ביום שבו שני הסקורים של הלובשים יושבים על אזרחי, ואגב, לא יודע אם ראית את הבחור ששני החבר'ה שלבשו 77 ו-23, כאילו את הגופיות של הלייקרס, וישבו ממש על הפרקט. אגב, וואי, שאני חושב על זה, זה היה משחק סוף שבוע, והלייקרס לא עלו בלבן. אתה יודע שהלייקרס בדרך כלל עולים בלבן למשחקים בסוף שבוע, לא משנה. כן, אז פתאום אני חשבתי על זה בגלל הגופיות הצהובות. בכל מקרה, לברון פשוט החליט שהוא הולך להכניס את כולם למשחק. הוא הולך להכניס, כי הוא יודע שיהיה הלייקרס איכשהו יצטרכו לגרד 100 נקודות, 100 ומשהו נקודות במשחק הזה. ואז הוא הכניס למשחק את הצ'ימורה, והכניס למשחק את מרקוס סמארט, והכניס למשחק את דיאנדרי אייטון, והיה שום נתון לקראת סוף המשחק, שהלייקרס בדקות שבהן דיאנדרי אייטון זורק 10 פעמים ומעלה, הן 22-3 השנה. ואייטון היה 8-10 מהשדה, 19 נקודות עשרה ריבאונדים. הדבר המדהים מבחינתי, יוסטון היו 27 זריקות שדה יותר מאשר הלייקרס. וזה לא שהלייקרס הלכו 70 פעם לעונשין, הם גם בעונשין, הלייקרס אגב, החטיאו הרבה עונשין, יש מצב שהיו להם אחוזים יותר טובים מאחוזי עונשין. אבל כן, לוק קנארד, תשמע, אנחנו לא רגילים אותו, לראות אותו אולי בווליום הזה, אבל לוק קנארד זה הקלה הכי יעיל, אחד מקום שני בהיסטוריה של ה-NBA כולה, בקליעות שלוש, כך שהדבר הזה אולי פחות מפתיע. אני כן חושב שזה היה ניהול משחק חכם מאוד של רדיק, וגם בוא נודה באמת שהרבה יותר קל לתכנן מול ההתקפה של יוסטון בלי קווין דורנט, נכון?
כן,
זה היה לפעמים לא נעים, זה היה לפעמים כאילו הלייקרס אומרים, אוקיי, אם זה לא טרי איסון, בוא נשאיר על השלשות חופשי, מי שרוצה תזרקו, נאסוף את הכדורים כבר מדי פעם, רק 21-3 ברימאונד התקפה, אז גם זה אני לא יודע אם יקרה במשחק 2. בקיצור, תוכנית המשחק של יוסטון עבדה בצורה מושלמת אולי הגנתית, בהרבה מובנים, אבל הם פשוט לא היו מסוגלים לקלוע זריקות, וזה קצת הסיפור שלהם השנה, בטח כשקווין דוגרנט לא משחק. אני מסכים איתך על זה שהוא כנראה יחזור למשחק הבא. עוד משהו למשחק הזה לפני שאנחנו עוברים הלאה?
לא, אני, כולם מאמרים על יוסטון שתנצח את הסדרה, אני גם מאמין שיוסטון תנצח את הסדרה, אני רק אומר שאם לא, ולברון מנצח עם הלייקרס בסיטואציה הזו, אז אני מצפה מלוצקי להשתחוות. אילו ליטרלי להשתחוות, אם אפשר.
אוקיי, אז כן, בסופו של דבר, 5 שחקנים ביוסטון קולים בין 16 ל-19 נקודות, שפרד, תומפסון ושנגון ביחד עם 19-57 מהשדה, שזה כמעט כל כמות זריקות השדה של הלייקרס, וכמו שציינת, 10-19, אבל לוק קנארד עשה 5-5 מתוכן, אז מי זוכר. כן, זה היה משחק אולד סקול, ובואו נעבור למשחק הניו סקול, שאולי המשחק השני במערב אנחנו רוצים עכשיו?
כן, במערב, המשחק הכי טוב של הלילה, משחק פשוט נפלא.
משחק נהדר של דנבר נגד מינסוטה, הנאגטס מנצחים 116-105, ג'מאל מארי עם 30 נקודות, ניקולה יוקיץ' עם 25-13-11. מה הסיפור של המשחק מבחינתך?
תראה, בעיקרון הסיפור של המשחק הוא הגיע ברבע השני, אבל הסיפור של הסדרה, אתה יודע מה? הסיפור של המשחק היה שאנחנו כאילו מצפים לראות במהלך הפלייאוף הזה את יוקיץ' נגד ומבי, איזה קרב אגדים, כאילו אגדי, שנחזור לראות קימה לג'ואה נגד דיוויד רובינסון כזה, דיוויד רובינסון נגד שקיל אוניל, אתה יודע, עידן הטיטנים, וקיבלנו מיני עידן הטיטנים, ניקולה יוקיץ' מול רודי גובר. שמע, מנסות, זה מבחינתי, זה הסיפור המשחק, נכון, מנסות ההפסידה, אבל סיפור המשחק עבורי זה רודי גובר. רודי גובר הוא אחד האנשים המושמצים בליגה, בגלל שלל סיבות. ההשמצות שלו לא שוות ערך למעמד שלו, ובאמת, אתה יודע, שחקן הגנה היסטורי, אז לפחות על זה צריך להגיד לו הרבה יותר ממילה אחת טובה. ותקשיב, רבע ראשון, יוקיץ' מסיים עם 3 נקודות ו3 עיבודים, ואף שבור. לא אף שבור, אבל היה לו דם. וזה הכל רודי גובר. ואז גם המחצית השנייה, כשמנסותה ככה ניסתה לחזור והכל, גובר גם היה מדהים בהתקפה, 8-9, אתה רואה אותו נלחם, אתה ראית שהוא ממש הולך לעשות בסדרה הזו חיים קשים ליוקיץ'. עכשיו, התחילו כבר בקבוצות הוואטסאפ להזכיר שיוקיץ' קורע את גובר פעם אחר פעם, 60 נקודות עם טריפל דאבל, פעם אחת 35, יש לו כאילו מאזנים מטורפים, אבל רודי גובר הגיע עם איזושהי קו מחשבה, ובאופן כללי בכלל, יוקיץ' הולך, גם אם דנבר תנצח, הוא הולך לעבוד מאוד 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 קשה פיזית בסדרה הזו, וזה משהו שיכול מאוד להשפיע על דנבר בהמשך. אבל מה שהסיפור המשחק למנצחים, זה היה ברבע השני. בתחילת הרבע השני, בדקות שיוקיץ' של הספסל, וראית את
ואירון גורדון היה הספסל עם עבירה שלישית.
נכון, וראית את הספסל של דנבר, וראית את המלחמה של דנבר. ברוס בראון, האנרגיות שלו היו פנטסטיות, סיים עם 5 חטיפות. ספנסן ג'ונס, פתאום, בן אדם עם הזריקה הכי מכוערת בערך בליגה, מביא את זה מהסד וזורק ככה. הוא גם...
מביא את זה מהסד וזורק ככה ומעלה ללינקדין.
נכון, וטים ארדווי, שוב, רק 7 נקודות, כאילו ב-24 דקות, אבל מתי הוא קלה את הנקודות? ואז כמובן, זה השאיר את הפתח לג'מאל מרי, להיות הג'מאל מרי של העונה, עם 16-16 מהעונשין, ובכלל, דנבר עם 30-33 מהעונשין, זה מה שניצח להם לדעתי את המשחק, במשחק פחות טוב שלהם.
כן, זה באמת היה משחק פחות טוב, ובעיניי אם אתה מדבר על גובר נגד יוקיץ', חוזרת לי איזו סצנה מהרבע הראשון, שהיה שם קטע שיוקיץ' שפשוט ניסה להיכנס למתחת לסל, או למסור כדור, וזה 3 פעמים רצוף, זה היה כזה כמו פינג פונג, עם גובר, פוינג פוינג, פוינג פוינג. גובר באמת הקשה עליו, אני חושב שבגדול גם יוקיץ', בגדול הם הבינו מתישהו שבאמת הכי טוב יהיה, יוקיץ' דווקא התחיל את המהלכים שלו רחוק מהסל, והרבה פעמים דווקא עם הפנים לסל. כי עם אגב לסל גובר היה קצת יותר קל להתמודד נגדו הלילה, אבל בעיקר במעבר ובעיקר כשהוא בחוץ ושחקנים אחרים חותכים פנימה כמיטב המסורת הנגצית, זה באמת עבד. אני כן חושב שחשבתי שחסרונו של פייטון ווטסון יהיה קריטי, וברוס בראון, שאנחנו פשוט זוכרים אותו, הוא זה כמו מינים אנדמיים למקום. זה כאילו מקום אנשים שאתה יכול למצוא אותם, לפחות למצוא אותם טובים רק במקום אחד בעולם. אז ברוס בראון, אחרי שהוא עבר את דנבר, אחרי שהוא לקח ליפות עם דנבר, עמד שם מייק מלון שיקור מהישבן עם על המסעית במסיבת העיתון, אמר, ברוסי בי איזן גורינג אניוור! אבל ברוסי בי ונט, בקוז טורונטו הציעו לו 44 מיליון דולר לשנתיים, אינדיאנה הציעו לו 44 מיליון דולר לשנתיים, ושם זה לא עבד. הוא עבר לטורונטו וגם שם זה לא עבד. הוא עבר לניו אורלינס וגם שם זה לא עבד. הוא עבר לדנבר וברוס בראון, שוב ברוס בראון שכולנו למדנו לאהוב. הסינרגיה שלו באמת עם החבר'ה שם, זה יוצא מהכלל, 7 ריבאונדים, 5 חטיפות. משחק מאוד מאוד מרשים של בראון, ושוב, זה הספסל של דנבר, גם ולנצ'ונס שבקושי הורגש, כי יוקיץ' שיחק 40 דקות, אבל כמו שאמרת, ג'ונס ואדווי ובראון וווטסון, שהאמת ששמעתי כמה ימים לפני המשחק שהוא עומד לחזור, והתברר שהוא לא קרוב כל כך, אז זה יכול להיות קצת בעיה. בצד של הוולפס, אנטוני אדוארדס במשחק התקפי לא טוב. אני חושב שקצת דיברנו על זה בפוד האחרון לקראת התוכנית, שאנט סיים את העונה בקצב לא כל כך טוב. הוא היה הרבה עם פציעות, קין, בפנים, בחוץ, חולה, בריא, חי, צומח, דומם. משחק של 7-19 מהשדה, זה לא משחק אנט טיפוסי.
אם היה זה אנטי משחק אנט.
ובעיניי, מה שחסר לוולפס במשחק הזה, קודם כל זה היה הדברים הקטנים. הם כבר, בוא נזכיר, דנבר רצה 17-2 ברבע השלישי, רצה והייתה ביתרון כבר משמעותי, ואז מנסותה חוזרת ל-97-95 מסל של האיש עם שיר השחקן האולטימטיבי, איוד אוסומו זוג עבריינים, ואז דיסקו מנאייק הגיע לשכונה, כי מנסותה התחילו באמת לעשות שטויות. היו להם בערך 4 שטויות פשוט מוחלטות ברבע האחרון. פתאום מהלך כזה של חוסר תאום התקפי של גובר, של אם אני זוכר נכון, אנטים גובר. זה עוד זה ניגוד כדור שפגע שם ברגל. ורודי גובר בא לתקן ריבאונד התקפה, אז הוא מחכה שנייה עד שהכדור לא יצא מהצילינדר, והוא בכל זאת שם אותו בפנים כשהוא מעל הצילינדר והסל נפסל. ומעבר לכל, מהלך שבו מנסותה עשתה הגנה ממש טובה, והלצה את דנבר לקחת זריקה מעבר לחצי של ג'מאל מרי, ולא שמה לב שהכדור פגע בטבעת, ואז אירון אהבת השם, רוח השם, כבדי גורדון, משיג סלקל. המון דברים שאתה רואה, מי כאן הייתה הקבוצה שהייתה אלופה, ומי כאן הקבוצה שבשנים האחרונות מתרגלת לכמעט, ושעדיין, כשצריך to flip the switch, הם לא תמיד שם.
כן, והדבר העיקרי שמנסות הצריך להשתפר לשל המשחקים הבאים, מלבד אדוארדס והאחוזים, זה רנדל ובחירת זריקות, לא טובה, במיוחד בחצי הראשון.
אוקיי, מכאן נעבור לניו יורק אטלנטה?
כן, כן, בהחלט, ניו יורק אטלנטה, אני חייב להגיד מסדרה שאני מאוד מצפה לה, זאת אומרת, שתי הקבוצות ככה קצת סיימו בכיוונים מנוגדים, אני חושב, את העונה, אטלנטה הפכה להיות, דיברנו על זה גם בסיכומי העונה, אחת הקבוצות המאוד, מאוד, היותר כיפיות, במיוחד במזרח, מאוד מאוד רחבה, מאוד, אתה אומר, וואלה, יש שם הרבה הרבה אופציות, ומה שלא היה לה היום באופציות, זה את הספסל. זאת אומרת, קמינגה עושה 8 נקודות ב-27 דקות, אבל מלבד זה, יאום אסר, שאגב, היא כתבה שני ספרים עם שם ברוסקה, יאום אסר. אבל
אלון אסר?
והעניין הוא, אתה יודע, אני מסתכל על, אנחנו דיברנו הרבה על הדראפט של השנה שעברה, שהוא היה רע שנה שעברה, ולאט לאט משתפר, ואז אני מסתכל על זק ריזשה, על 2 דקות בלבד. ברוני ג'יימס הלילה שיחק 4 דקות. ותרם יותר.
ארבע דקות שלו היה פלוס שלוש, וריזשה בשתי הדקות שלו, אפס משלוש מהשדה, אמנם ארבעה ריבאונדים, אבל מי מסתכל?
אתה מחטיא הרבה מהשלוש, אז אתה יכול את הריבאונדים הארוכים לקחת, סתם. אבל אז הוא אומר, אז היה חסר היום, היה חסר היום לאטלנטה, כאילו, יותר עומק, בטח כשג'יילן ג'ונסון קצת מתקשה מהשדה, אבל מי שאנחנו נפרגן לו מאוד היום, ואנחנו לא רגילים לפרגן בפוד הזה, זה לקארל אנטוני טאונס. קודם כל 10 מ-10 מעונשין, ראית את גם את ההגנה שלו, הוא תרם גם 3 חסימות, אני חושב שיש מסה לניקס, שלאטלנטה יהיה קשה מאוד בסדרה להתמודד מולה, וזה גם קאט, וזה גם מיטשל רובינסון, שהיו לו כמה מהלכים מאוד מאוד משמעותיים, ככה מאוד מאוד עוצמתיים, גם בהגנה וגם בהתקפה, ואני חושב שדרך הפיזיות, הניקס ינצחו את הסדרה הזו, אם כי אני כן רואה את הסדרה הזו הולכת ל6-7 משחקים.
כן, אני מסכים איתך לגמרי לגבי הספסל של אטלנטה, אנחנו דיברנו הרבה על מה יהיה להם, מה לא יהיה להם, אין להם ג'וק לנדל, וזה כאילו משמעותי, הם החתימו את טוני ברדלי בשביל להתמודד עם מיטשל רובינסון, וטוני ברדלי לא שיחק, מעלו מהספסל, כמו שאמרת, קומינגה עם 8 נקודות, שאר שחקני הספסל, עזוב נקודות, שיחקו 28 דקות, כולל השחקן האהוב על אוהדי ביתר ירושלים, מוחמד גיי, ובאופן כללי, הספסל של הניקס, לעומת זאת, בגדול מייק בראון הגיע לפלייאוף הזה עם רוטציה טובה של 9 שחקנים, שאני יודע, זה כאילו משפט שאם היית מחליף את המילים מייק בראון בתום טיבודו, זה כנראה לא היה קורה, אבל באמת, אף אחד משחקני החמישייה של הניקס לא שיחק יותר מ-38 דקות.
אצל טיבודו, אם היית אומר ספסל טוב, זה רק אם אתה יודע אם הוא מחזיק את הדעה, אם הוא ספסל מעץ אורן, אתה יודע, זה דברים כאלה,
עץ טיק. אז באמת, הספסל של הניקס לא עם משחק גדול, גם אתה מסתכל על זה במצטבר 20 נקודות, אבל כל נקודה בצבע. ומיטשל רובינסון כמו שהזכרת, למרות שמשחק שלהם 0 ריבאונדי התקפה, באופן כללי, משחק של מעט ריבאונדי התקפה לשתי הקבוצות, אבל מיטשל רובינסון עם שתי חסימות, ועם עבודה הגנתית כן טובה מתחת לסל, והוא לא רואים בניימה, אבל הוא גרם לאטלנטה בהרבה פעמים כשהם נכנסים לסל לחשוב, אוקיי, רגע, מה אני עושה עכשיו? וזה לא נראה טוב. וברבע האחרון, היו שם ג'ורדן קלקסון, והיה שם דוס מקברייד, ששתי השלושות היחידות שלו היו ברבע האחרון. ובעצם העובדה שאתה יכול לתת לכוכבים שלך, כי ג'יילן ברונסון פתח את המשחק עם סי ניקס, אם אני זוכר נכון, למשחק פלייאוף של 19 נקודות, שאר המשחק היו לו 9. ופשוט נצאו את הנקודות גם מאננובי, גם מטאונס, גם ברבע האחרון ממקברייד. משחק מאוד סולידי של הניקס, אני חושב שזה פחות או יותר סוג המשחק שציפינו שנראה, ג'וש הארט בערב ענק של 14 ריבאונדים, גם, ועזר ל...
אפרופו הפיזיות גם בפנים, כן, זה גם ג'וש הארט, הוא מוסיף.
ותשמע, אני חושב שבגדול אטלנטה מגיעה למשחק הזה, יש לה את סי-ג'י מקולום שראו שהוא השחקן הכי מנוסה שלהם, אבל ראו שהרבה שחקנים שם זאת פעם ראשונה שהם מתנסים בפלייאוף, וראו שג'יילן ג'ונסון זאת פעם ראשונה שהוא צפוי להיות מוביל של קבוצה בפלייאוף, וראו שאוקנגו, שאגב, מהלכים של אוקנגו כטריילר, ובאופן כללי, אטלנטה זאת קבוצה שרצה המון אחרי סלים של היריבה, היא עולה להתקפות טרנזישן מהירות, אבל איפשהו, בשלב מסוים זנחו את הקונספט הזה, וגם הניקס ירדו מצוין להגנה, זאת קבוצה עם ווינגים אתלטיים, וקאט, כמו שאתה אומר, מסכים איתך לגמרי, משחק מאוד ממושמע שלו, גם הגנתית וגם תקפית, הוא לא פתח את המשחק טוב, אבל הוא היה סבלני, והוא לגמרי הצדיק את כל הסופרלטיבים, גם שאתה לו וגם שיתנו לו במקומות אחרים, אז ג'ונסון, 8 מ-19, ניקל אלכסנדר ווקר, כנראה השחקן המשתפר של העונה, לא היה כזה משתפר עליי, אלא עם 6 מ-17, ודייסון דניאלס, אגב, ראינו אותו בהתחלה מנצל, באמת, אטלנטה בכמה מערכים התקפים בצירתיים, השיגה לו 2 סלים מהירים, וזהו, הוא כן סיים 9 ריבאונדים, 11 אסיסטים, 3 חטיפות, אבל התקפית הוא לא פקטור, וכנראה שאטלנטה תצטרך לנסות להשיג גם קצת יותר ממנו התקפית, במשחק הבא.
לפני שלעבור לסדרה האחרונה, רק נזכיר, כדי שלא יזכה לא יהרוג אותנו, שאתם צריכים, מה זה, אתם לא מוזמנים, אתם צריכים לעשות סאבסקרייב. ולהירשם כמנוי בעמוד היוטיוב, כדי שתקבלו גם תזכורת וכל השטויות האלה כשכל פעם היה פרק, כל יום היה לפרק בשיתוף טורבו.
נכון, ונזכיר גם שאם אתם רוצים לשמוע ולא רק לראות, ואתם רגילים לזה...
תפתחו את האוזניים.
א', כן, עדיף לא להקשיב ככה, כי אז אתם לא... אבל יש יוטיוב מיוזיק, שזה כאילו גם הפרקים עולים לשם, ואפשר לשמוע את זה גם כשהטלפון קבוי, מצב ריצה, מצב טיסה, מצב רכיבה על גמל. אם אתם רוכבים על גמל, אולי תהיה לכם פחות קליטה, אבל זה כבר בעיה לכם. נעבור למשחק האחרון. קליבלנד, קבלירס, במשחק הפתיחה של הפלייאוף, 126, טורונטו, 113, משחק, עוד משחק שבו הייתה ריצה גדולה ברבע השלישי ששינתה דברים, הקאבס פותחים בסערה את הרבע הזה, אחרי מחצית ראשונה יחסית צמודה, בורחים ל-22 מפרש, דונובן מיטשל 32 נקודות, ג'יימס הרדן עם 22 נקודות ו10 אסיסטים, דונובן מיטשל עם CNBA הכי רנדומלי בהיסטוריה כנראה, 9 משחקי אחד רצופים בסדרות, שבהם הוא 30 נקודות ומעלה, שזה בגדול להיות, כמו שאמר קרמבו, להתחיל הכי מהר שלך, הכי מההגברה, יש קצת בעיה. ו-24 נקודות של מקס סטרוס מהספסל, במה אתה רוצה להתמקד?
אני חייב להגיד שהמשחק הזה הפתיע אותי, כאילו, לטובה, המחצית הראשונה הפתיעה באמת לטובה. אני לא מצפה הרבה מהסדרה הזו מבחינת כיף, אבל בעונה הסדירה, טורונטו היו עם 3-0 על קליבלנד, במאזן בין השתיים. אבל שני דברים היו חסרים במהלך שלושת המפגשים במהלך העונה הסדירה. האחד זה מקס שטרוס, שלא שחק 67 משחקים ראשונים של העונה, והשני זה ג'יימס הרדן. והיום ראית את אתמול, סליחה, בערב, ראית את ההבדלים בין המשחקים הללו ומשחקים הללו. אני מאוד אהבתי את המשחק של ג'יימס הרדן. זאת אומרת, היה שם המון 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 שקט, שזה לא תמיד אתה אומר את זה, המון המון שקט, המון המון ביטחון. הוא גם, אתה יודע, אם מישהו היו ספקות, הוא מבין היטב שזו הקבוצה של דונובן מיטשל, שמדובר בסופרסטאר, הוא מפנה לו את הבמה, הוא ייתן לו את הכדורים, הוא לא יאלץ יותר מדי את הנקודות שלו, וגם כשזה יקרה זה יהיה יפה עם הסטפ בק לאחור, לשלוש, כמו שאנחנו מכירים. ולטורונטו, קצת כמו לאטלנטה, אין תשובה, אני חושב, למשחק הפנים של קליבלנד, כשג'רד אלן ומובלי עם הפנים. זאת אומרת, כשהם הולכים פנימה עם ההדבעות, אני לא רואה את פלטל מצליח באיטיות שלו לעצור אותם, וראינו היום כמה הדבעות, במיוחד בחצי הראשון, גם של אלן וגם של מובלי, והעוצמה הזו תוביל אותם כנראה לניצחון בסדרה.
כן, קליבלנד עם 52 נקודות בצבע לעומת 36 של טורונטו, שזאת קבוצה שאין לה יותר מדי שחקני פנים טובים, ו-36 נקודות בצבע זה מאוד מאוד מעט למשחק בכלל, לא רק למשחק פלייאוף, וזה גם חלק מהעבודה ההגנתית של אלן ומובלי. ועוד דבר אחד שאני אהבתי, גם בקשר למה שאתה אמרת, קודם כל קליבלנד החליטה שהיא מפעילה את ג'רד אלן היטב בתחילת המשחק הזה, אחר כך היא קצת זנחה את זה, אבל מה שקרה, מכיוון שאלן התחיל את המשחק טוב בהמון פיק אנד רולים עם ג'יימס הרדן, אז טורונטו החליטו, אוקיי, אנחנו נשארים קצת יותר מאחור, ומה שקליבלנד עשתה בדבר הזה, היא הוציאה את הגבוהים שלה מאוד מאוד גבוה. היה איזושהי נתון שראיתי אצל נקייס דנקן, שהמרחק של הפיק אנד רול שקליבלנד עשתה מהסל, היה הרביעי הכי גבוה שלה השנה. כלומר, ראית שעל ידי החסימה הזאת, שמשחררים או את מיטשל או את ג'יימס הרדן, הם עושים אנלוקינג למשחק הכדורסל ההתקפי של קליבלנד, שראינו אותו יותר אפילו בשנה שעברה מאשר השנה, וזה חלק גדול בגלל מקס סטרוס, שהוא אומן של הספליט קאצה, לחיתוכים, הבריחות הצידה כדי לקלוע את השלשות, וטורונטו לא היה מה לעשות כמעט כל הערב מול הדריבל פנטריישן של קליבלנד. הם פשוט הצליחו להיכנס לצבע פעם אחר פעם, אם זה כדי לסיים, אם זה כדי להוציא את הכדורים החוצה לאסיסטים, ומהבחינה הזאת. זאת יכולה להיות באמת סדרה קצרה, אם טורונטו לא תמצא לזה פתרונות. אהבתי מאוד את המשחק של ברנדון אינגרם במחצית הראשונה, כשהוא עשה עבודה טובה, ונכנס לצבע, והשיג סלים. גם הוא נעלם קצת בהמשך. סקוטי ברנס הסתבר קצת בהתחלה, אחר כך היה בסדר. שוב, אין איזה מישהו שאתה יכול להגיד בטורונטו. אני כן רוצה לתת מילה טובה לקולין מארי בוילס. כנראה הרוקי של
הלילה. בוילס רותח.
כן, לגמרי. אז קולין מארי בוילס עם משחק מרשים, אמנם טורונטו הייתה במינוס 15 כשהוא על הפרקט, אבל אני לא חושב שזה היה בגללו. 14 נקודות, 4 ריבאונדים, 4 אסיסטים. יש לו משחק לא קונבנציונלי כזה, קצת דריימון גרין כזה, ניו סקול, בלי להקחות אנשים.
קצת כמו
איראן. בדיוק. אז קולין מארי בוילס, הרוקי שלהם במשחק ראשון בקריירה שלו בפלייאוף עם 14 נקודות, אבל כמו שאמרת, זה נראה כאילו אין להם יותר מדי תשובות. משהו שהם כן יכולים לעשות. אגב, עוד משהו שחשוב להגיד, that escalated quickly. טורונטו, זאת אחת מקבוצות המתפרצות הכי טובות בליגה, באופן כללי. במשחק הזה היו להם הרבה פחות נקודות במתפרצות, ליתר נכון, במתפרצות. אתה יודע כמה נקודות היו בכל המשחק הזה לשתי הקבוצות ביחד?
ביחד 12 נקודות.
אתה מכיר את מי שרה את אתה חייב למות עליי?
חמש נקודות במפרצת? אז הייתה שלושה גם.
3-2 לטורונטו, טורונטו עם 50% יותר, טורונטו קבוצה שהיא פורחת במשחק המעבר, ובלי אמנואל קוויקלי, היה לה ג'מאל שד, שהוא שוב...
זה נורא מצחיק שלא היו מתפרצות, כי קוויקלי לא שיחק.
בדיוק. אז that escalated quickly, והם יצטרכו את quickly, וquickly נפצע במשחק האחרון של העונה בהמסטרינג, וזה לא ספק אחד הדברים הכי מבאסים שיכול לקרות, ואם הוא לא בסדרה הזאת, היא תיגמר אפילו יותר מהר משחשבנו. מה שנקרא, any parting thoughts?
לא, אני מאוד מתגעגע. הלילה, סליחה, הלילה, דני, אהבתי, דני אהבתי. מול סן אנטוניו ספרס, איזה משחק זה הולך להיות. אנחנו מקווים שזה איכשהו כן יגיע לסדרה של הטוב משבעה משחקים, ואז נלך לטיולים של עידו גור.
כן, כן, יכול להיות.
אחד טוויטרים שהיה בעניינים ביום האחרון.
כן, זה יהיה נחמד.
אוהבים אותך עידו,
אוהבים אותך דני, פחות אוהבים אתכם סן אנטוניו לשבוע בתקווה, שבועיים הקרובים.
לארבעיים הקרובים.
בדיוק, ואחר כך אנחנו נחזור לאהוב אתכם אם וכאשר תרצו. בקיצור, עושים NBA בטורבו, 19 באפריל, תודה רבה שרון דבידוביץ'.
תודה סורוקה.
ועד כאן הפרק הזריז הזה, נתראה כרגיל מחר בבוקר, ועוד פרק שזה, ונזכיר הלילה ארבעת המשחקים למי שמתכנן לעצמו את שעות השינה, אז אנחנו מתחילים בשעה 20:00 עם בוסטון שמארחת את פילדלפיה, הסדרה האהובה דני רופ, סופות רעמים נגד שמש ב-10:30, ב-13:30 דטרויט נגד אורלנדו, הראשונה שמגיעה ל-100 מפסיקים את המשחק והיא מנצחת, ובאבא לפנות בוקר תעלה המשואה באולם הביתי של סן אנטוניו, כשהספרס פוגשים את הבלייזרס. תודה שהייתם איתנו, תודה שהזנתם, תודה שצפיתם. תמשיכו לייק, סובסקרייב, מחר, גלידה, שלום, ביי.